הפרקים הקרובים, סעיפים ג' וד', עוסקים בדברים שהם בין שהכל לבורא פרי הגפן. יש פה דברים מאוד חשובים. כאן הנושא של מה שקוראים היום יין בדץ. נמצא שברכים עליו, זה שמצווה לברך עליו שהכל, נמצא כאן. אז בואו נראה את סעיף ב' וג' שעוסקים בנושא אחד, ולכן יש סעיף ד'. כן, אומר פה השולחן ערוך בסימן רש ד', סעיף ב', על החומץ לבדו. רש ד', סעיף ב', על החומץ לבדו אינו מברך כלום מפני שהוא מזיקו. חומץ בזמן חז"ל בלי ספק היה עשוי מיין שהחמיץ, וכאן ההלכה שעל חומץ לא מברכים. על זה אומר המשנה ברורה בסעיף קטן כ"ד, דווקא בחומץ חזק שנתחמץ כל כך שמבעבע שמשליכים אותו על הארץ, אבל בחומץ שאינו חזק כל כך ודאי התלענה מן אהובה יברוכים. כן, ברכתו של החומץ היא אם הוא חומץ חזק,
אם זה חזק,
אז הוא אומר שהוא מבעבע כשמשליכים אותו על הארץ. זאת אומרת, דבר שלא כך מצוי היום. אז חומץ חזק לא מברכים עליו בכלל, וחומץ רגיל מברכים עליו שהכל. אבל בכל זאת יש חומץ אחר שמברכים עליו בורא פרי הגפן.
אני כאן עשיתי וראיתי אותו מבעבע. ראיתי את זה, זה היה בתוך חבית כזאת, זה כבר הפך, מהיין כבר הפך להיות חומץ. ממש הוא בהיבע כזה, והיה צריך לשמור מרחק שלא יהיה ביבוע שיצא.
אז דבר כזה לא מברכים עליו, אבל חומץ רגיל הוא שהכל. ויש עוד סוג שלישי של חומץ, זה בסעיף ג', ריח רחלה, פירוש חומץ, וטעם מחמה, כלומר יש לו ריח של חומץ, יש לו טעם של יין. חם ראו, הוא מברך עליו בורא פרי הגפן. ההלכה הזו היא זמן רב כמעט לא הייתה מעשית, וחזרה להיות מעשית משום שזמן רב בישראל שתו מצנבים. עכשיו מתחיל לשתות יין, ולא כולם עולים לצרפת שכל שבת יסיימו בקבוק. הישראלים הרגילים, הבקבוק עובר לשבת הבאה. אם שבת הבאה אתה לא בבית, אז יוצא שיש לך במקר בקבוק שפתחת, בקבוק יין נאמר טוב, פתחת אותו בשבת אחת, שתית שתי כוסות הקידוש, ויש לך לעוד שבועיים. פה כבר זה גבולי, נכון שמואל? זה כבר גבולי, שבועיים במקרר.
במקרר הוא לא במצב הזה,
לא בטוח.
הוא לא במצב הזה,
לא בטוח.
אבל חומר משמר אז לא היה, אולי יום יש.
לא, היום פעם זה היה פחות משבועיים. יש לתוך ימים ספורים יין שאתה לא שומר אותו במרתף מתחיל להחמיץ. לנו זה קרה אחרי שבועיים, יכול להיות שזה היה קצת בחוץ ולא שמנו לב, אבל אחרי שבועיים
זה בחוץ, זה במשושים
המעלות, יש טיפה ריח. בכל זאת
לילים נשמת חצי בעל אסתר שייך ריתך
שהיום כולל שנתו. בכל זאת מברכים עליו בורא פרי הגפן. עוד פעם תראו, יש לו ריח של חומץ, אבל הטעם של יין בורא פרי הגפן, תראו במשנה ברורה ספר לגפי ריח רחלה, סעיף זה בסעיף ד' באו לבאר אודות יין שהתחיל להתקלקל, ומטבעו שמתחיל להתקלקל ריחו ואחר כך טעמו. כלומר, קודם כל הריח נפסד ולאחר מכן הטעם. כל עוד שיש לו טעם של יין מברכים עליו בורא פרי הגפן. אם כן, זאת ההלכה השלישית פה. אז אנחנו עוסקים בהלכות חומץ, חומץ בן יין. אם החומץ הוא חזק לא מברכים עליו בכלל, אם זה חומץ שניתן לשתות אותו מברכים עליו שהכל, למרות שהוא חומץ של יין, אבל זה כבר לא בורא פרי הגפן. אם יש לו רק ריח של חומץ בטעם של יין מברכים עליו בורא פרי הגפן. והלכה רביעית, בהלכה ד', כל שבני אדם נמנעים לשתותו מפני חמיצותו אין מברכים עליו בורא פרי הגפן, אלא שהכל. אומר המשנה ברורה בסימן כ"ו, היינו בשלא נעשה עדיין טעמי חלה גמורה, רק שהתחיל טעמי להתחמת קצת עד שבני אדם נמנעים לשתותו מפני זה ברכתו שהכל. זה הלכה מאוד חשובה, אז עכשיו אני מסכם את הכל. חומץ חזק לא מרחים עליו בכלל, חומץ רגיל שהכל, ריח של חומץ טעם של יין, גפן. אבל הלכה הכי שחשובה זה הלכה דלת. מה קוראים הוא באמצע? מה קוראים הוא באמצע? אז הכלל הוא שאם בגלל שהוא חמוץ אנשים לא רוצים לשתות דבר כזה, הוא ירד לבורא פרי הגפן לשעקות. זאת הגדרה שסעיף דלת. כלומר, בעצם זאת השאלה הכי חשובה. אתה אמרת שדבר שיש לו ריח של חומץ, אבל טעם של יין זה בורא פרי הגפן. מה זה טעם של יין? יש הרבה דברים באמצע. אז הכלל הוא שאדם יגיד לא רוצה לשתות דבר כזה. הדתיים יש להם בעיה. למה הדתיים יש להם בעיה? כי הם לא רוצים לשתות, הם לא רוצים לאכול, הם רוצים לקיים מצוות. עכשיו הוא צריך לעשות קידוש, והיין היחידי שיש לו זה יין שהוא מתחיל להחמיץ. הוא אומר לו, זה טוב, זה טוב, זה טוב. יש לו בעיה עם הקידוש, אז הוא אומר, זה טוב. לא מודדים את זה ככה. מודדים באופן כזה, אומר פה השולחן ערוך. אם לא הייתה מצוות קידוש, האם אתה שותה את זה? או שאתה שותה את זה רק לקידוש. אם לא היה קידוש, לא היית שותה את זה. ברור, ככה מודדים את זה. זה נפקא מינה גדולה, כי חס שלום יש בעניין של ברכה לבטלה. שתי ברכות לבטלה. כלומר, א', ברכת בורא פרי הגפן היא לבטלה, וב', ברכת הקידוש היא לבטלה. אז בואו נסכם עוד פעם. בעצם הלכה ד' היא הלכה החשובה ביותר. נסכם שוב פעם את הכל. אנחנו עוסקים בשאלה של חומץ. בזמן חכמים, וגם בזמן השולחן ערוך, וגם בזמן המשנה ברורה, המצב הרגיל של חומץ הוא חומץ יין, לא כמו היום. היום החומץ הרגיל הוא חומץ, לך תדע מה, כן? חומץ סינתטי, כן? זה לא ברור מה. היום חומץ תפוחים, זה קצת קשור לאיזשהו מחלוקת שיש בין קהילות הספרדים. אני אומר לכם את זה פה דרך אגב, לגבי החרוסת. בחרוסת יש מחלוקת שהיא ממש שולחן ערוך ורמה. מהי המחלוקת? הרמה אומר שאת החרוסת מכינים כשיש בתוך היין, מביאים אותה לשולחן כשכבר יש בתוך היין. זה מנהג האשכנזים. למה? כי חרוסת זה זכר לתית. אבל השולחן ערוך, בעצם זה תוספות, אומר שבחרוסת יש צבעי דינים. זאת אומרת, ישנם שתי הלכות בחרוסת. החרוסת עצמה היא זכר לתית, אבל היא גם זכר לדם. ולכן צריך להביא את החרוסת לשולחן כאשר אין בה יין, מביאים את החרוסת לחוט ואת היין לחוט, ואז מרבים את זה. נכון? ככה עושים? אתם זוכרים את זה מהבית או לא?
לא.
לא טוב. לא טוב.
מוכן כבר יום.
כן? מה? מה? כך כתוב בשולחן ערוך, חזק וברוך מכאן. כך כתוב בשולחן ערוך שצריך לערבב את החרוסת. כלומר, עושים את החרוסת מהתמרים והתאנים והתפוחים, כל אחד לפי מה שהוא נוהג. עושים את זה, מערבבים את זה בשולחן עם היין. אבל בשולחן ערוך כתוב לערבב את זה ביין או בחומץ. אתם מכירים את זה? כך כתוב בשולחן ערוך, ביין או בחומץ. ופה יש הרבה יהודים שנתבלבלים והם לוקחים חומץ. כמובן שזה בלבול.
חומץ יין.
חומץ יין. צריך חומץ יין. וזו סברה יפה מאוד, שהזכר לדם, הרי ככה, למנהג האשכנזים שהחרוסת היא זכר לתית. אז מה הטעם של היין בתוך החרוסת? זה בא לתת את ה... כן, לרקח. בעצם אתה יכול לשים מה שאתה רוצה. אבל למנהג הספרדים שהחרוסת היא זכר לדם, אז יכול להיות לשים דווקא יין. אלא יש כאלה שאמרו, איזה זכר לדם זה היין, זה טעים. האבסורד הזה שאתה שם את החרוסת במרור. ולכן השכנו חומר בעצם לשים חומץ. וגם אם עם יין, צריך לשים יין חמוץ. כבר יין יבש או משהו כזה שיש בו חמיצות. אז אתם לא זוכרים מנהג כזה שבפסח היו לוקחים חומץ לחרוסת? לא זוכרים, לא זוכרים. אז בואו נסכם עוד פעם את כל... אמן. בכבוד, אפשר לברך רק שמואל. שלא נעים שאנשים... אפשר לברך את כל השנים שומעים הם נוסעים במקום. ההלכות הללו הלכות חומץ בין יין. חומץ יין. הלכה ראשונה. חומץ חזק לא מברכים עליו בכלל. אם אתם זוכרים, זה כמו שמן זית. שמן זית שותים אותו לבד. גם פה המציאות השתנתה, כי כנראה שמן זית פעם היה יותר חזק. חומץ חזק לא מברכים עליו בכלל. חומץ שאפשר לשתות אותו, מברכים עליו שהכל. חומץ שיש לו ריח של חומץ, אבל עם טעם של יין מברכים על הבורא פרי גפן. ופה השאלה הגדולה, הרי בדרך כלל שיש לו ריח של חומץ וטעם של יין, גם הטעם מתחיל להשתנות. אז מה באמת ההגדרה? אומר השכנו בסעיף ד', אם בני אדם נמנעים לשתותו מפני חמיצותו, אומרים אנשים לא ישתו את הדבר הזה כי הוא חמוץ, הוא מפסיק להיות יין והופך להיות חומץ. ההגדרה היא לא אם מוכנים לעשות עליו קידוש. פה הדתיים יש להם בעיה, כן? אני אומר הדתיים, כי הדתיים יגידו, עכשיו יש לי רק יין שהוא קצת חמוץ, אני מוכן לעשות עליו קידוש. לא ככה מגדירים. זה ברור, לא מגדירים בשביל אם אתה מוכן לעשות עליו קידוש. ההגדרה היא, האם בלי קידוש, הרי יש פה איזשהו היגיון. מה ההיגיון? על מה עושים קידוש? על יין. ומה קובע מה זה יין? ודאי לא הקידוש, כן? בגלל שהוא יין עושים עליו קידוש, לא בגלל שצריך קידוש הוא הופך להיות יין. יש איזשהו היגיון בדבר הזה. אז למה אתה מגדיר את היין בתור יין? לא בגלל שאתה מוכן לעשות עליו קידוש, אלא בגלל שהוא יין, אז עושים עליו קידוש, כי בגלל חשיבותו תקנו עליו את הקידוש. אז מי מגדיר את היין? מה זה יין? שותה היין, לא עושה הקידוש. אז השכנו חושב, זה מאוד חשוב, צריך להפעיל את ההיגיון.
אז הסברה הזאת פוסדת את ה...
כן, זה מה ש... לא, הפוך, עוד פעם, תראה את השכנו חושב דלת. מה השכנו חושב אומר? כל שבני אדם נמנעים לשתותו מפני חמיצותו, זאת אומרת, אם אדם לא ישתה אותו כי הוא חמוץ, הוא לא יברך על הבורא פרי גפן, אף על פי שיכול להכריח את עצמו ויכול לשתות. אני אומר לכם שאני ראיתי הרבה אנשים שעשו את זה, יש להם יין שהוא קצת התקלקל, אומרים לא נורא, אני אתאמץ.
עושים שהם רגילים לשתות, אולי זה בשבילם יין.
לא, זה לא יין, זה בשבילם, לא יודע איך לקרוא לזה, משהו אחר.
אז לעשות על החלות, יש לו הגדרה עדיין של יין, קוראים לו יין?
לא, זה חומץ, זה חומץ. לא יותר טוב, אסור לעשות על זה.
יש אחד שיכול לשתות ואחד שלא יכול לשתות את זה.
אז צריך לבדוק לפי בני אדם כללים, זה לא שכן השכן ערוך. כל שבני אדם צריך ללכת לפי בן האדם הכללי, האם אדם רגיל מוכן לשתות את זה או לא. זה דבר מאוד הגיוני ויסודי, וצריך קצת לנקות את הראש. עושים קידוש על יין כי אנשים אוהבים לשתות יין. היין הוא לא יין בגלל שאנשים עושים עליו קידוש, לא בגלל הוא חשוב בלי הקידוש, וכיוון שהוא חשוב אז עושים עליו את הקידוש. אז צריכים לבדוק את חשיבותו לפי השאלה, האם אדם שלא עושה קידוש מוכן לשתות דבר כזה? לא בשביל המצווה, בשביל המצווה אנחנו נסור את נפשנו ונשתה גם דברים לא טובים, אבל הקידוש הוא על היין. זהו.
אז רב, עדיף לפי זה לעשות על מצלמים ולא על היין של הצבא הזה של הפטישים, כי נשאל בן אדם מן היישוב, אז הוא בטוח
יתחל. יין פטישים זו סוגיה אחרת, זה לא עניין של חומץ, זה בעצם הסעיף הבא שלנו, זה תערובות של דברים. יין פטישים אדם לא נמנע מלשתות אותו.
היית אומר לו בלי קידוש הוא לא היה שותה, בן אדם שהוא לא דתי אפילו,
הוא לא היה שותה את זה
בלי לנותאים.
כן, לא בגלל שזה דבר שלא, שהוא חמוץ לו, אלא
דרך בני אדם,
כל אחד וחוש הטעם שלו. לא, זה
אפשר להתפרץ חמוץ טעים,
חומץ טעים?
לא, להגיד משהו חמוץ זה גם אותו דבר כמשהו לא טעים.
בסדר, לא בטוח, כי זה מתוק מדי. היין פטישים, הנקודה שלו זה שהוא מדי מתוק. טוב, כבר נראה את זה. רבותיי, סיימנו את הדבר הזה, אנחנו עוברים לסעיף A. סעיף A הוא סעיף חשוב מאוד, שיצר הרבה מחלוקות בדורנו, הרבה מריבות, הרבה קנאות, ובואו נלמד אותו. אמנם
צריך להריב אותו.
מה? רבותיי, אנחנו צריכים ללמוד את זה בנחת רוח, בלי מסור פנים, בכובד ראש, ותגידו מה אתם מבינים. עכשיו נא להתרכז היטב, כי אנחנו עוסקים בסוגיה שנחלקו בגדולי עולם בדורנו, ותגידו מה אתם אומרים. אומר השולחן ערוך בסעיף ה', שמרי יין מברך עליהם בורא פרי הגפן. טוב, זאת ההלכה הראשונה, שמרי יין בורא פרי הגפן. מה זה שמרי יין? אומר המשנה ברורה בסעיף קטן כף זין, שמרי יין היינו בשלא נתן עליהם מים אלא שתה אותם גופה, מפני שיש בהם לחלוחית יין, מברך בורא פרי הגפן. גם תשמרים הזו כמזיק. אפשר דמייר שמצץ רק על החלוחית מהם. אז על מה מדובר בשולחן ערוך? שאדם שותה שמרי יין, ואומר המשנה ברורה, כנראה שמדובר שהוא מכניס את זה לפה, מוצץ את הנוזל. לא, מה זה שמרי יין?
בקליפה, שאז הרב אמר שזה בקליפה של האדם.
לא,
משהו
שנשאר בחוטים. זה ככה השמרים נוצרים.
שהיריות שצפים על הפניות.
שמרי יין זה למטה של היין.
כן.
זה מאוד חשוב, רבותיי, מאוד 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 חשוב.
לא, במקרוק יין לפעמים
נשאר. לפעמים. היום זה פחות מצוי כי מסננים את היין. אבל מי שעושה יין בחבית, כל הלמטה הוא מלא שמרים. חבל על השמרים. אומר השולחן ערוך, אתה לוקח את השמרים, זה המשקע שלמטה, הוא עצמו לא טעים, מוצץ את השמרים, לוקחים איזה פורי פרי גפן. לכאורה, לכאורה, זה שיא ההיגיון. בשיא ההיגיון, למה לא? מה יש?
פוטנציאל להיות יין? בגלל זה
ש... לא, זה ממש יין. עוד פעם, מה זה שמרי יין? כשעושים יין, איך עושים יין? לוקחים את הענבים, דורכים אותם, שמים בתוך חבית. על הקליפה של הענבים יש שמרים. הם נמצאים באופן טבעי לקליפה. אם אתה שוטף את הענבים טוב, אתה הורש, צריך לעשות את זה, את הענבים כמות שהם. על הקליפה יש שמרים. השמרים הללו, בסדר, נסביר לכם עוד פעם איך זה בנוי. הסביר את זה הדוקטור אביטבול, יועצנו לענייני יין. השמרים זה דבר חי. השמרים זה משהו חי, זה חיידקי. השמרים האלה אוהבים סוכר, זה מה שהם אוהבים. במיץ ענבים יש סוכר 14%. השמרים האלה משהו מדהים, חוק הטבע, החוק שחוקק ריבונו של עולם, לא יאומן כי סוכר. הם אוכלים סוכר, השמרים, אבל יש להם איזה מינון יחסי למיץ ענבים. כשהם אוכלים 14% סוכר, עליהם השלום, מתים. לכן הם שוקים למטה. דעקה. האדם, הוא נושם חמצן ופולט דו תחמוצת הפחמן. לעומת זאת השמרים, שגם הם יצורים חיים, אוכלים סוכר, פולטים אלכוהול. מדהים. השמרים כשהיו על ענבים לא היה להם מה לאכול, כי הם לא אוהבים קליפות. שחטו את הענבים, הם שוחים להם עכשיו במיץ ענבים, והם איסורי גל. הם נהנים מכל רגע. שתים להם ב-14% סוכר, כי בדרך כלל זן רגיל של מיץ ענבים יש בו 14% סוכר. אוכלים את הסוכר, מייצרים את האלכוהול, מתים. כך גילו חכמי המדע. יש זה נפקמינה. מה נפקמינה? שאתה יכול לייצר יינות מתוקים. מה זה יין מתוק? יין מתוק זה יין שבו הפסיקו בדיוק את התהליך של הציסה של השמרים. אנחנו קוראים לזה ציסה, אבל זה בעצם אכילת הסוכר. הפסיקו אותו באמצע, אז הוא מתוק. אם אתה לא מפסיק, זה מדהים, הדבר הזה הוא מדהים. אם אתה לא מפסיק, אין ביין סוכר, למעט מוסקת. מדוע? כי הזן של ענבי מוסקת יש בו 17% סוכר. וכמו שאמרנו, החוק הוא שהם מצליחים לאכול 14%. הם אוכלים עד שהם מתים, נשארים 3%, ואז היין מוסקת נשאר יין מתוק. אבל זה אחר מהסקינן בזן מוסקת. אבל הזנים הרגילים, שמסבירו, יש היום שני זנים רגילים בארץ, מרלו וקברני סוביניון. אלו שני הזנים, נכון? זה הזנים שאנחנו מכירים. מרלו, קברני סוביניון, ומערבבים אותם ביניהם. 14%. ואז נוצר יין יבש, בלי מתיקות. יין, אין בו סוכר, יש בו אלכוהול. זה בעצם השמן. עכשיו.
מה זה חצי יבש?
יין חצי יבש זה יין שהפסיקו אותו ב-12%. אם אתה הפסקת ב-7%, אז זה, אבל ב-12%, אז עוד יש פה טיפה מתיקות. באמת האנשים שלא רגילים לשתות יין, הם אומרים שיין חצי יבש הוא יותר טוב, אבל אנשים שאתם באמת לכבד את היין, חצי יבש זה בשביל ילדים, יבש זה היין. השמרים לפי זה מה היה?
למה הוא נקרא יבש? כי היה בסוכר?
כן, על זה נקרא שמו יבש.
אז מה קורה עם השמרים?
עכשיו השמרים, מה זה השמרים? השמרים, כאשר אתה מציס את הענבים, אז הם עדיין חיים, הם פעילים, הם מסתובבים שם, החיידקים האלה שוחים במים, מתפתמים מהסוכר, הם נעשים סוכרתיים ומתים, אין אינסולין, אין כלום, מתים. זה לא יומן הדבר הזה, זה מה שקורה למי שאוכל המון סוכר, מתים, שוקים למטה. המשקע של השמרים למטה הוא בעצם מורבב משמרים ויין. אומר השולחן ערוך, אם אתה מוצץ את השמרים מברכים עליהם בורא פרי גפן, זה הגיוני ביותר.
כי... לא נוזל.
לא, אז זה, מה לקחת? לקחת משקע שמורה בו נוזל, מצצת אותו, הוצאת מתוכו את הנוזל, זהו, מברכים עליו בורא פרי גפן. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה הגיוני. עכשיו רבותיי, נראה,
זה לא מצב צבירה רגיל של היין.
לא, כן הרגיל. זה מצב של חבית, כן. זה מצב צבירה רגיל של חבית. לא, אתה רגיל היום שיין נמצא בבקבוק, אבל בזמן שאין קירור, יין נמצא בחבית, עד לא מזמן. היין לא נמצא בבקבוק. אז בחבית זה המצב הרגיל. החבית, יש בה נגיד 90%, אם אתה לוקח מהחלק. ככל שהחבית מתרוקנת, אז היין יש בו יותר שמרים. אז זה בעצם כשאתה הגעת לחלק התחתון של החבית יש שמרים. רבותיי, ההקדמה הזאת היא קריטית. עכשיו בואו נראה טוב ותראו מה אתם אומרים. אנחנו הולכים להראות אני חוזר עוד פעם, שמרי יין מברך עליהם בורא פרי הגפן, נתן בהם מים. עכשיו שאלה חדשה, אתם שומעים? שאלה חדשה. לקח הבן אדם, נגמר לו היין בחבית,
רוצה לדלל
והוא רוצה, הרי מה היה פעם? אין לך יין כל השנה, כיוון שאין לך חומר לפסטר, אין לך יין כל השנה. זמן הבציר מתי הוא? סוכות זה זמן הבציר, ולכן תמיד יש בעיה בפסח וצריכים לייצר יין מצימוקים, כי עד פסח היין או נגמר או מתקלקל, אלא אם כן אתה שומר את היין ומרתף, קריר ותנאים מיוחדים. אבל יש בעיה בפסח ושבועות אין יין. האדם קונה חבית של יין באזור סוכות, משתמש ביין הזה, זה מה שיש לו, מגיע שלב שבו יש לו את המשקע של למטה, את השמרים. מה הוא עושה? השמרים האלה הם מרוכזים. לוקח את השמרים, מרבב אותם עם מים. מה הדין? אומר השולחן ערוך, נתן בהם מים, אם נתן שלושה מידות מים ומצא ארבעה, הווה לקי יין מזוג ומברך בורא פרי הגפן. אומר השולחן ערוך, אם לקחת שמרים, הוספת עליהם מים, אז וסיננת, אם השמרים הוסיפו רבע למים, 25% מברכים. למה? זה הדין של יין מזוג. מה זה יין מזוג?
שלוש אחד.
שלושה, מה? כן? זאת אומרת, כן, אבל כמה השיעור? הגמרא אומר מפורש, רבע יין, שלושת רבעי מים, זה מזוג. הגמרא מפורשת. אז אומר השולחן ערוך, אם לקחת מים, שפכת על השמרים, אתה צריך למדוד את מים שנוצרו, את התערובת שנוצרה, כמובן אתה מסנן את השמרים. אם אתה רואה ששמת 3/4 ליטר ויש לך ליטר, הסימן שתמצית של היין יצא מתוך השמרים, זה בסדר. אני קורא את זה עוד פעם. שמרי יין מברך עליהם בורי פרי הגפן, נתן בהם מים, אם נתן 3 מידות מים ומצא 4 ולקי יין מזוג ובורי פרי הגפן, אם מצא פחות אף על פי שיש בו טעם יין קיוע בעל מהור ואינו מברך אלא שהכל. והיינו בינות שלהם שהיו חזקים, אבל ינות שלנו שאינם חזקים כל כך, אפילו רמת תלתה ואת הארבע, אינו מברך אלא בורי פרי הגפן, ונראה שמשארים בשיעור שמוזגים יין שבאותו מקום. אתם מכירים את השולחן ערוך הזה? עד עכשיו אמרתם הרב עובדיה, זה השולחן ערוך. מפה מה עשה הרב עובדיה יוסף? קם ופסל את כל הינות של הבדץ, כי אמר שדעת מרן שלא מספיק רווח, צריך יותר. בשיעור שמוזגים בו באותו מקום, מה זה השיעור שמוזגים בו באותו מקום? הפרי מגדים כותב רוב יין צריך שיהיה. מפה חידוש הרב עובדיה רוב יין, והרב עובדיה היה בחתונה וכיבדו אותו לעשות את סדר חופה וקידושין, והביא לו יין של הבדץ ובאיך שהכל. ומאז הספרדים מגיעים לאולם, אומרים סליחה, היה עם קרמה מזרחי או בדץ? עם בדץ שהכל, קרמה מזרחי, ככה הספרדים. מפה שאני לא רוצה חס שלא מתווכח עם הרב עובדיה, לא אני מתווכח איתו, המשנה ברורה מתווכח איתו, בוא נראה, לפחות נדע את המחלוקת ולא יודע אם נהיה מסוגלים לחשוב. אתם מכירים את המחלוקת הזאת רבותיי? ראינו את זה בתור, ראינו את זה בתור, אני אז בתור ראינו את זה בנושא אחר, מזוג. יש ידוע שהספרדים מחמירים ביין וצריך שיהיה 51%, אבל יש פה שאלה גדולה, למה רבי יוסף קארו הביא את ההלכה הזאת של רוב יין דווקא בשמרי יין? השולחן ערוך מביא את ההלכה של יין מזוג, איפה הוא מביא אותה? זה מופיע הרבה פעמים, הדין של יין מזוג מופיע בהלכות קידוש, ושם הוא לא כותב שבשיעור שמשארים באותו מקום, שם הוא כותב יין מזוג זה רבע יין ושלושת רבעי מים. בהלכות קידוש זה מופיע בהלכות ליל הסדר, וגם שם הוא כותב רבע ושלושת רבעי. יש עוד מקום שזה מופיע.
אבל רב, לפי זה יש אנשים שמקדשים בשבת על היין ומוסיפים את הטיפות מים, פוגמים.
לא, טיפות אין בעיה.
טיפות זה מוסיף,
זה השיעור, בדיוק השיעור.
אם
אתה יש לך יין
מחוץ
גבוה,
כן, אתה לוקח מצענבים, זה כבר בעיה.
לא, מצענבים הוא 100% יין. מצענבים הוא 100% יין, 100% מצענבים.
100% סוכר אולי, כן.
בהלכות קידוש זה סימן סימן רש עין בית, שם השכן אוכל לא הביא, לא הביא את ההגבלה הזאת. אומר המשנה ברורה, אומר המשנה ברורה, השכן ערוך מה שכתב שהעינות שלנו הם לא חזקים כל כך, זה נכון, אבל הוא לא התכוון להגיד שלי המזיגה השתנה, רק בשמרים. הסעיף הזה הולך על שמרים, לא על יין. זה מובן או לא מובן?
כן.
בואו נראה את זה במשנה ברורה.
הסוף של הסימן פה לא
ברור. הרימה לא ברור.
הסימן עצמו, הסוף של הסימן.
עוד פעם נראה, רגע, רגע, עמיקם, שים את הראש שלך בתוך השולחן ערוך, כי צריך קודם כל להבין מה כתוב פה.
כי גם פה הרב אומר שזה רבע ו...
רק פה. לא, אבל פה הוא אומר, היום לא.
מוסיף.
היום לא, רק פה. עוד פעם נקרא את זה, סעיף ה. שימרי יין מברכים עליהם בורא פרי הגפן. נתן בהם מים.
גפן.
מישהו ניקד את זה פה. נתן בהם מים. אם נתן שלושה מידות מים ומצא ארבעה, אבלק יין. נתן בהם, מה זה נתן בהם? במה?
בשמרים.
בשמרים. אם מצא, אם נתן שלושה מידות מים מצא ארבעה, אבלק יין מזוג ובורא פרי הגפן. אם מצא פחות, אף פי שיש בו טעם יין, קיוע בנו אחרי שהכל.
מה זה קיוע?
טעם,
צבועים.
טעם, חריפות. והיינו בעינות שלהם שהיו חזקים, והעינות שלנו שהיו חזקים, כך כל המטלת, האתר בעין עובר חלב ובורא פרי הגפן, ונראה שהם שרים בשר שמוזיעים איתו במקום. אומר המשנה ברורה, זה מדבר רק על שמרים. על יין, אם הרבבת את זה, למרות שהעינות שלנו חלשים, זה ברור, אבל זה לא הפקיע את הדין של מזוג. תראו את זה במשנה ברורה.
כלומר, היין שלנו חלשים, ולכן גם השמרים הם חלשים, ולכן אפשר לעשות מזוג עם
שמרים.
השמרים.
כן. היין שלנו הוא חלש, זה נכון, אבל אף על פי כן מוזגים אותו. אבל השמרים זה חלש דה חלש, ולכן בהם לא יועיל מזוג. תראו במשנה ברורה סעיף קטן כ"ח. שלושה מידות, מה יראה בשמרים של ענבים שדחו אותן, שנעשה בלי תערובות מים. אבל ביין, אז שמרים זה 100% יין. ביין צימוקים שלנו שנשאר את חיים צימוקים מים, אם כן גם לאחרות יין של שמרים בעלות חטור ויים שנותן מים, אז הוא אומר בצימוקים זה משהו אחר. טוב, זה לא חשוב, זה לא העניין שלנו. כפתת, אם מצא פחות, שימו לב, דווקא בשמרים ומשום דלאחלוכית יין שיש בהם אינו חשוב כל כך, אבל יין גופה שיצא מדרכת הנביאים, אם שפך עליהם מים אפילו יותר משלושה חיים, עד קרוב לשישה, גם כן יין גמור. ובעינן רק שיהיה בו טעם יין, שראו לשתייה על ידי מזיגה זו, דרך נשת אותו מקום יין על ידי מזיגה זו, לדווח ימי הבטל אותו את זה כולי. אומר המשנה ברורה, מרן השולחן ערוך לא דיבר על יין מעורב במים, הוא דיבר על שמרי יין.
וזה מופיע רק פה? הדין
שהעינות
שלנו
לא חזקים? לא, בכל המקום מופיע שהדין שהעינות שלנו לא חזקים, אבל לגבי נפקא מינה אחרת. לא, הוא לא מביא את הנפקא מינה פה. השולחן ערוך אומר ככה, בכל המקומות, אומר. אמרה אומרת, במסכת פסחים, שתה את ארבעת הכוסות חי, יצא ידי חובה בדיעבד, כי עדיף יין מזוג. אומר השולחן ערוך, כיוון שהעינות שלנו הם לא חזקים, עדיף 100%. ככה הוא מביא בכל המקומות. אבל הוא לא משנה את שיעור המזיגה, להפך, בכל המקום זה משאיר את שיעור המזיגה. זה שהעינות שלנו הם חלשים, זה לא שינה את שינוי המזיגה. למה? אז המשנה ברורה מספיק, מסביר. כי מזיגה זה לפי מנהג במקום. אם עדיין נוהגים, זה לפי מנהג במקום. רגע, רגע, רק שנייה, רק רגע. המשנה ברורה חולק על הרב עובדיה. בדעת מרן השולחן ערוך, וסובר שלא צריך רוב ביין, רק בשמרי יין. עכשיו אני שנים חושב ככה ומתבייש לומר את זה שנים. ותדעו לכם, הרי זה אחד הדברים שהרי הדור שלנו מלא משוגעים. יש כל מיני סוגים שהם משוגעים. יש משוגעים שנוסעים לקברים, יש משוגעים שיש להם משיח חי, יש, בכל זה יש גם אנשים מאוזנים, ויש גם משוגעים מסביב. יש משוגעים שאם אתה חולק על הרב עובדיה הם הורגים אותך במקום. בכלל הם באים לבית הכנסת מראש עם תת מקלע ורימונים מראש. אם מישהו יחלוק על הרב עובדיה הם יורים מיד. ככה הם חושבים שהם יצילו את כבודו. ואנחנו לומדים כל הזמן ורואים שהרב עובדיה חוזר בו, מה שאסור, לא יכול להיות. כי הרי מה, הרב עובדיה לא ראה ולא יודע כל מה שאתה יודע, ובכל זאת הוא פסק, אז סימן ש ברוך השם הרב עובדיה יותר גדול מהמטורפים, והוא לומד את כל הסוגיות מחדש וגם חוזר. איך זה יכול להיות? הוא תמיד ידע הכל. גם הרב עובדיה לא תמיד ידע הכל. הוא לומד את הסוגיה מחדש, מלבן אותה וחוזר בו. אשרנו מטוב חלקנו. אבל יש מטורפים בעולם. ככה זה, עולם מלא מטורפים. עכשיו בא אליי איזה אחד אומר אני חדש בשכונה ואני רוצה לדעת מה אתה פוסק וכמה שאלות, כי אני מקבל לעצמי את אמר הדאטרה, באתי לפה, בראתי עליך, אתה אמר הדאטרה, קיבלתי את עצמי עליך. אמרתי לו, אני פוסק, תעשה מה שעשתה מקודם. אז הוא הסתכל, אומר לי, טוב, לא, התמיני מוקש, שאלתי, מה מברכים על כדורי שוקולד שיש בהם ביסקוויט? אמרתי לו, מזונות. אז הוא אמר לי, אבל אמר הדאטרה הקודם, אמר שהכל. אמרתי לו, אז תעשה כמו אמר הדאטרה הקודם. אבל אני עברתי מקום, אמרתי, תגיד לי מה זה, הברכה של הביסקוויטים זה לפי אמר הדאטרה, אתה משוגע. ביסקוויטים זה לפי הביסקוויט, ואתה תברך מה שאתה רוצה. תראה, אם אמר הדאטרה, אם יש דברים ציבוריים שיש בהם מחלוקות, אז זה טוב שיש מישהו שמרגיש את העניינים. אבל אתה באמת עד כך שאדם שמע בסקליטים כל פעם שעובר דירה רוצה לשאול את אמר הדאטרה שלו מה עובר לך על כדור השוקולד, פעם עובר שהכל בעיר הזאת, עכשיו עובר לפה עובר איזה מזונות, ועל מה צריך מה שאתה רוצה. טוב, קצת הוא היה נבוך, אז הוא אומר, אז מה אני אעשה? אתה צריך להרבות בגבות תורה. להרבות בגבות תורה זה לא להטריד תמר הדאטרה באין ספור שאלות כל פעם שאתה עובר דירה. ברוך השם, התורה היא אלו בלת ורלכים חיים. תעשה מה שנראה לך, בלי קשר אמר הדאטרה. יש לך רב, שאתה אוהב אותו, אתה קרוב אליו, תפסוק כמו הרב הזה. אז אני פחדתי מאוד מהנושא הזה. שנים אני מסתובב עם זה. אבל לפני שנה נתנו לי מתנה שוט של הרב שלוש שיצא לאור בזמן האחרון. הרב שלוש מנתניה, אתם מכירים אותו? הרב שלוש מנתניה זה אדם לא רגיל, אדם לא רגיל. הוא בעצם בן גילו של הרב עובדיה, הם למדו ביחד בישיבה. הוא אדם לא רגיל, אישיות מיוחדת במינה. אני זוכר שפעם אחת הייתי איתו באיזה כנס רבנים גדול, ואומר לי בוא נצא החוצה נדבר קצת. ואומרים לו כבוד הרב תישאר. אומר לא אני צריך ללכת, אני חייב ללכת, חייב ללכת, תישאר אולי תגיד לו אני חייב ללכת. יצאנו החוצה, דיברנו איזה שעה וחצי, הוא חייב ללכת. אז אומר לי אני לא סובל את החסידות הזאת של הספרדים, לא סובל את האדמורות החדשה של הספרדים. הוא יהודי מיוחד במינו, משהו לא מעל מעדן, יהודי לא רגיל, מאוד מאוד מקורי. חילה. אז הביאו לי את השו"ת של הרב שלוש, והוא כותב את זה שאין בעיה. עוד מעט אני אגיד לכם שתתי לי, יש שיטה שלישית. רגע. אין בעיה, אומר, עניינות של הבדץ הם טובים לספרדים, אין בזה שום בעיה, רק בשמרי יין השכנוך לא דיבר, אבל אם מערבבים מיץ ענבים טהור בדברים אחרים, זה בסדר גמור. כך כתב הרב שלוש, ותמה על הרב עובדיה. האמת היא שכף החיים פה אומר כמו הרב עובדיה. אתם צריכים לדעת דבר אחד, הרב עובדיה אף פעם לא ממציא דבר, כף החיים פה אומר כמו. ובוא נראה את הבעיה. בעצם השאלה היא כזאת, האם מרן השכנוך פה דיבר על תערובת של שמרי יין או גם על תערובת של יין? עכשיו נקרא עוד פעם את כל השולחן ערוך ונראה את הבעיה. שמרי יין מברכים עליהם בורא פרי הגפן, נתן בהם מים, אם נתן שלושה מידות הוא מצא ארבעה, ולכי יין מזו בורא פרי הגפן, אם מצא פחות או פי של באותם יין כי הוא הבעל מאוד וחלש הכל, והיינו בעינות שלהם שהיו חזקים. אבל העינות שלנו שלהם חזקים כך, אפילו רמתת הרת הארבעה אינו וחלש בורא פרי הגפן, ונראה שהם שרים בשיעור שמוזגים עם אותו מקום. אגב, ובלבד שלא יהיה היין אחד משאב המים, כי אז ודאי בטל.
מה זה קשור?
אומר המשנה ברורה, לא, הוא עבר ליין עכשיו.
הרמה
הבין
ככה את השורה.
הוא עבר ליין. מי דיבר על יין?
הוא מקיש, מרים ליין מבחינתו,
תן
להם אותו חוזק ככה.
עוד פעם, יפה. עוד פעם, אם הפירוש בשכן ערוך הוא כמו שאמר המשנה ברורה, שהשכן הוא דיבר דווקא על שמרי יין, ואומר השכן בשמרי יין אנחנו צריכים יותר מרבע כשיעור שבאותו מקום, מה אומר פה הרמה? ובלבד שלא יהיה היין אחד משישה במים, כי אז ודאי בטל. השכן ערוך גם אומר את זה. מה אתה אומר בלבד? זה מה שאמר השכן ערוך, מה אתה בנחלוק? הרי השכן ערוך אמר צריך יותר מרבע. מה הרמה אומר? פחות מרבע. על מה אתה מדבר? אומר יוני שהרמה הבין כמו הרב עובדיה. כך אומר. כלומר, הרי מה הבין את השולחן ערוך בצורה משונה? שהשולחן ערוך דיבר על שמרים, אבל בעצם לא רק על שמרים, גם על יין, ואז הרי מה בא לחלוק על השולחן ערוך? ולא כמו המשנה ברורה. מה אומר המשנה ברורה? סעיף קטן למד א', דברי הגאה אין לו ביאור, אומר המשנה ברורה. דה מחבר לא בא להחמיר, דה ביונות שלנו עושה שיהיה רק ברית יין. אפילו מדי בתום כל המסגרת גדולה, פחות מברית יין ודאי לא מענה, אפילו בין שתיים שיהיו חזקים. נראה מה? מה שמה דה מענה, קרוב שחלקים מים. אז אנחנו התבלבלנו, השכן הוא בא להגיד שלא מספיק רבע, צריך יותר מרבע, והרי מה אומר צריך פחות. תראו את הרחום תרץ. באמת, דברי הגור, דברי הגור, מי זה הגור? הרי מה זה הגור? שימו לב עוד פעם, דברי הגור, לא קי על שמרים, זה בשמרים השיעור כמו שאתה מחבר, ואומר ביין ענבים שמוזגו עם מים, דעת כל שעה שם יין.
אז מה, הוא חולק על
הרמה? הוא לא שחולק על הרמה, הוא אומר שהרמה לא העתיק נכון. אז עכשיו אנחנו מבינים שהרב עובדיה לא המציא את הדברים, זה כף החיים. אני חוזר עוד פעם, אני חוזר עוד פעם. השולחן, פה אי אפשר לקרוא את השולחן ערוך הזה, כי השולחן ערוך אומר, תשמע, אם לקחת השמרים, שפכת עליהם מים, אם יצא עוד רבע, כלומר, הכנסת שלושה חלקים מים, ויצא חלק אחד יין, זה יין. אבל זה פעם. היום צריך יותר. אומר הרמה שישין זה בסדר. אתה זה, אתם סינים? השולחן אומר, צריך יותר, אומר הרמה, אבל שישין זה בסדר.
שישית שמרים.
לא.
לכאורה שישית שמרים, ואז אי אפשר להבין. אומר המשנה ברורה, לא מבין מה אומר, זה התבלבלו פה. הוא מדבר על יין והשולחן ערוך מודה, השולחן ערוך מדבר על שמרים והרי מה מודה, זה המשנה ברורה. ואז דברי הגה תמוהים, אבל השולחן ערוך בעיר. אומר כף החיים, לא, הרי מה הבין את השולחן ערוך שזה לא דין בשמרים, זה גם דין ביין, שגם היינות השתנו, והוא בא לחלוק ולומר עד שישית. זה הרב עובדיה. ואז הרב עובדיה אומר, אבל אני לא פוסק כמו הרמ"א, אלא פוסק כמו השולחן ערוך. בסדר, אבל מי אמר שזה ככה? אז היינות של הבדץ הם גם טובים לפי השולחן ערוך לדעת הבדץ. בסדר?
בשביל זה הם תמיד כתבו.
לא, זה גם לדעת השולחן ערוך.
הם כותבים לפי דעת הבית יוסף.
לא, כי הרב עובדיה אומר שהבד"ץ זה רק לקריאות האשכנזים, וזה לא נכון. הם פוסקים גם לספרדים, כמו המשנה ברורה.
לפי השפשים לדעת השולחן ערוך.
בלי ספק שהפירוש הזה בשולחן ערוך יותר בהיר. אין ספק. מדוע? כי אי אפשר להתעלם מזה שבכל שאר המקומות השולחן ערוך לא אמר שצריך יותר. הוא מביא את ההלכה הזאת שיין מזוג בהרבה מקומות, ולא מאיר, לא אומר כלום. זה מופיע בהמון מקומות, גם לגבי סתם ינן, יין נסר ודברים כאלה, הוא לא אומר כלום.
בכל זאת
כף
החיים, כן,
כן,
רק
נכון, כף, בסדר, ניר, אל תתחיל, אנחנו לא נותנים ציונים לרבנים ולא אומרים שום דבר.
חושב למה,
ישנן שתי עמדות. שתי עמדות. עמדה אחת היא של בעל הבית. בעל הבית יש לו זכויות. מה הזכויות שלו? הוא יכול לכבד את כל הרבנים בלי לתת להם ציונים. לא, אני לא מכניס תושי בנערים, אם אמרו אני מכבד. הפוסק הוא בצרה גדולה, כי הוא צריך להכריע, ואז הוא לא מכבד מישהו. זה לא נקרא שהוא מכבד משהו, זה כן קרה. אני צריך לך, שאני אומר לך, מי יותר הגיוני? משנה ברורה כף החיים. לא יודע אם שם משנה ברורה יותר הגיוני.
זה גם פשוט, אני לא שואל, אני שואל למה כף החיים הגיע? זה גם פשוט.
כי הוא רצה לשאול את ההגעה של הרמ"א. אבל אני אף על פי כן סובר שיש בעיה. מדוע? בואו נחזור עוד פעם.
ברור, אז פשוט הרמ"א לא העתיק נכון?
לפי המשנה ברורה?
כן. זה
מסכימה? ההגעה של הרמ"א משונה. אבל בכל זאת אני חושב שיש בעיה. מדוע יש בעיה? בואו נחזור עוד פעם לסעיף קטן למד א', סליחה, סעיף קטן כפתית. ואם מצא פחות, דווקא בשמרים, משום דלחלוכית יין שיש בהם אינו חשוב כל כך. אבל יין גופה שיצא מדחת ענבים, אם שפך עליהם מים, אפילו יותר משלושה חלקים, עד קרוב לשישה, גם כן יין גמור. מאיפה הוא לקח את זה?
אפילו לא מתייחס ליד מזוג על זה.
כן, מאיפה הוא לקח את זה? כי הגמרא אומרת שמזוג זה אחד על שלוש. אבל המשנה בו אומר זה יין מזוג טעים. זה, הרי יין מזוג בגמרא זה היין. יין חי הוא חריף. אז יין מזוג זה היין. שואל המשנה בו, עד מתי הוא נקרא יין? לא כתוב שאחד מחמש זה לא טוב. כתוב שאחד מארבע זה הכי טוב, עד מתי? אז הוא אומר עד אחד משש. למה? הוא מסביר. גם כן גמור לקמי והגינן רק שיהיה בו את העניין שראו ישתה על ידי מזיג הזו דרך בני אדם לשתותו במקום יין על ידי מזיג הזו. זאת אומרת, העיקרון הגמרא ביין מזוג לא אמרה אם זה יין או לא יין, היא אמרה מה היין הכי טוב
דרך
מה היין הכי, לא לא, הגמרא ביין מזוג אמרה מה היין הכי טוב, אחד על ארבע. אבל מה נקרא בכלל יין אם האנשים קוראים לו יין על ידי המזיגה? הוא חוזר על זה בסעיף קטן למד א', ובלבד שלא יהיה דברי ההגה הזו אין לו ביאור, דם חבר לא בא להחמיר לבעינות שלנו ועושה גש יהיה רק רבית יין. אפילו אם הדרך, שימו לב, אפילו אם הדרך באותו מקום, אתם שומעים מה הוא אומר? אפילו אם הדרך באותו מקום עושה מסגה גדולה פחות מרבית יין, לא מעין אפילו בעינות שלהם שיהיו חזקים. ומערמה משמע דמיין עד כבשה חלקים מים, באמת דברי הגור לא קל לשמרין לשמרין שוב כשאתה מחבר מרי בין אביב גופה דעד קרוב לשה שם יין עליו. זה מה שהוא אומר, שם יין עליו. עוד פעם סיף קטן למד ב', כי אז ואם היין יותר מאחד נשאר במים, אתם שומעים? עכשיו המשנה ברורה אומר, מה קורה אם זה יותר מאחד נשאר במים? גם שם יין עליו. ובלבד שיהיה בו טעם וריח של יין ודרך בנניים שתות יין ממזיגה זו. וכנל בסוף סעיף קטן כפתה. רואי ורבותיי, מה אומר המשנה ברורה? דבר שאף אחד לא חלק עליו. שימו לב, עוד פעם אני חוזר, אם אנחנו לומדים שס, לומדים גמרא, לא, עכשיו לא מסתכל על המציאות שלנו בשס, מה יש? יין חי זה לא יין טוב כי הוא חריף מדי, יין מזוג זה יין טוב. כמה? אחד על שלוש. ופחות מזה? לא כתוב שפחות מזה זה לא יין. אחד על שלוש זה היין. ופחות מזה? ברמי שנברה, אתה הולך לפי מה שדרך בני אדם
שתות.
אומר השחנוך בהרבה מקומות, לא אצלנו, תדע לך שהיום זה השתנה. למה? כי היום אנשים אוהבים יותר יין חי מאשר יין מזוג. אז היין החי הוא יין משובח והיין מזוג הוא פחות משובח. אבל עדיין בזמן השחן ערוך שתו יין שהוא רבע יין ושלושת רבעי מים. היום וגם שישית אולי, כי העיקרון ממשיך להיות, אם אנשים קוראים לזה יין זה יין, רק בתוך זה מה משובח מה פחות משובח אתה צריך לבדוק גם כן לפי דעת בני אדם. ופה המציאות השתנתה, שפעם מזוג על רבע זה היה יין הכי משובח, היום 100% יין הכי משובח. אבל היום מורי ורבותיי אין אחד בעולם ששותה רבע.
היום הלכה למעשה
עם, לא עם מים, עם מים, לא עם דברים אחרים. מדבר עכשיו על מים, עוד מעט מדבר על אלכוהול. מים, אין אחד בעולם, זה לא שווה כלום. ויותר מזה אני אומר, גם 51% יין ו-49% מים, אין אחד ששותה את זה. ולכן אני מבקש מחילה, מחילת כבודו של הרב עובדיה, אני לא מבין כלום במהלך של הרב עובדיה. אני לא מבין כלום, מה הכוונה? רגע, אני לא מבין כלום במהלך שלו. אם אתה בא לפרש דעת מרן השולחן ערוך, יין של בדת זה יין. אבל הסיבה שיין של בדת זה לא יין, זה לא בגלל שמרן אומר, אלא בגלל עיקרון סברתי. העיקרון הוא יין זה דבר שאנשים קוראים לו יין. והיום גם 75% זה לא. הינן שלנו אמר שביין יבש, ביין יבש
90%
אומר כך, יין רגיל זה 100%, אבל עוד בארצות שחוסכים, בולגריה, קומות כאלה פרימיטיביים, עוד אפשר להוסיף 10% מים. תוסיף יותר מ-10% מים זה אין בזה טעם. ולכן העיקרון, מה צריך להיות רבותיי? הספרדים, הם שואגים אותי הספרדים, כל דבר הם צריכים לספור רבע, שליש, שלושת רבע. העיקרון מהו? השולחן ערוך פה בכלל לא דיבר על זה. העיקרון הוא ככה, האם זה נקרא יין או לא נקרא יין, אבל העיקרון הזה נכון רק בתערובת של יין ומים. ואני אומר יין ומים זה כלום. לקחת, ועכשיו החושה של יהושע, הרגע, להוסיף כמה טיפות אפשר? טוב, זה לא מרגישים. זה לא מרגישים. אבל, אני אומר לכם, יבוא אחד, ואנשים יעשו את זה, יבוא אחד, יש לו כוס אחרונה של מיץ ענבים מילה התמלא לו רק חצי, עכשיו יש לו רביעית, התמלא לו רק חצי מהכוס, הוא אומר לפי הרב עובדיה אם יש רוב שפך, אני אומר לכם שזה ברכה לבטלה הדבר הזה, זה לא יין, ואפילו אם יש שם 70% זה לא ברכה לבטלה.
כי הוא כבר הפך את זה פחות מ-50%.
לא, אני אומר אם הוא לקח מיץ ענבים טבעי 100% והוסיף לו 20% מים, זה לא יין, כי אף אדם לא ישתה את זה.
ואם הוא שפך 51% יין חי,
זה לא יין. לא,
בין מיץ ענבים לבין יין חי,
לא, אין הבדל.
זה מחזק את זה הלכה למעשה.
כן, אבל לא מהסברה.
לא משנה מה אדם פועל, לפי מה הולך, הרב עובדיה או משהו אחר. היום, מה שמדבר המראה במציאות שהעיניות לא חזקים, היום אנחנו מרגישים את זה בגדול, כי בן אדם לא מערב שני שליש או שלוש רבעים, אלא שם משהו וכבר אין לזה שום טעם. אז אדרבה,
כן, אבל מה הבעיה? שהיום...
מה זה יין, מה זה לא יין?
לא מערבים יין במיץ ענבים. מים, מעברים פה דברים אחרים, זה בכלל לא קשור להלכה שפה.
אז
מה
שמעבדים מצטרף כדי להציל אותו
ולקרוא לו שם של יין? זה לא קשור פה. לאן זה קשור? תראו ברשב"ץ סעיף א', למדנו את זה פעם. תפתחו ברשב"ץ סעיף א', בוא נתחיל מהרמה. נתחיל מהרמה ברשב"ת. אם נתערב יין בשחר, לא יין במים, יין בערק, מה הדין? אז דין הנחה הרוב. אם הרוב יין, דבר רבורי פרי הגפן, הולכים לפי הרוב. תראו משנה ברורה סעיף קטן י', ולא דם אלא דקיים אלא כמה סימן דריטה את סעיפי בהגה. אתם מכירים את הסעיף בסימן דריטה את סעיפי בהגה? ואנחנו לומדים דדאי שיש ביין מעט יותר מאחד שנה נגד המים, דעתם דרך מזגת יין במים, על כן השאר המעט בטל היין נגד המים, והשאר גם שאלה שאין דרך למזוג בם. אז מה אומר המשנה ברורה?
שחר פחות טוב מיין.
למה? כי מים נוהגים לערבב את זה ביין, שחר זה שתי משקאות אחרים, אז הולכים לפי הרוב. כלומר שבזמנו זה לא נכון, גם מים זה כמו לכאורה כמו שחר לכאורה, אבל יש עוד הלכה. תראו את השכן ארוך, על כל פירות תאילן וערב בתחילה בורא פרץ, רשבית א', יש לכם רשבית א', זה היין בדץ. על כל פירות תאילן וערב בתחילה בורא פרץ, חוץ מהיין שמרח עליו בורא פרי הגפן, בן חי, בן נבושל, בן שהוא עשוי קונדיטון, דיים שנותנים בו דבש או פלפלין, כמה?
לא כתוב
כלום. למה? אם קוראים לזה יין זה טוב, לא כתוב כלום. למה אתה ספרדי כזה?
כי אתה
אומר המשנה ברורה סעיף קטן, אפילו שליש דבש או שליש פלפלים, יותר מזה אפילו אחי היין עיקר שאין לו באו רק להשביחו ולהתאימו. אז בעצם השאלה שצריכה להיות היא כזאת, האם יש פה יין? הרי היינות של הבדץ, זה לא נכון להגיד שיש בהם רוב מים. יין של בדץ יש בו, יש בדיחה, סיפר לי רב קץ אב בית הדין שלי, שהוא למד פונוביץ', שמכיר את העולם החרדי היטב. זאת אומרת שהיקב הראשון בירושלים שנוסד לפני לא יודע 150 שנה ויותר, יקב שור. אז אדון שור לפני שנפטר לבית עולמו קרא לבניו, זה בדיחה ירושלמית, קרא לבניו ואמר להם, ילדים תדעו, גם מענבים אפשר לעשות יין. זה בדיחה ירושלמית. עכשיו השאלה, מה הולך שם בעינות האלה של הבדץ? כנראה שיש שם 15% עכשיו אולי יוסיפו בגלל הרב עובדיה. אבל בואו ניקח את היין, היין המקורי של הבדץ. קח את היין המקורי, מה יש שם? יש שם 15% יין, 30% סוכר, נגיד 30% סוכר, אלכוהול ככה טבעי, שיפור הטעם, ברבורים מוסלב ודגים ומים, זה מה שיש שם. כל הדברים, עכשיו השאלה היא כזאת, האם כל הדברים הללו באו כדי להשתלב בטעם של היין. אז יין לכל הדעות, או שפנים חדשות באו לכאן. זאת השאלה. תפסיקו עם הרפא והשטוש, זה לא הנקודה.
האם היא לוקח את זה?
זה פה בלבול גמור.
במציאות נראה שזה בא לחפות, כי היין של היום, כשאתה שם מוזג אותו לא ברבע, אתה מוזג אותו אפילו חצי חצי, אז אתה אין לו טעם, הוא תפל. אז נראה שזה בא לחפות, לא בא להתאים, לשבח, כמו על החפו של הדבש והפלפלים.
מה זה לחפות?
להחזיר את הטעם ליין.
זה בא לחסוך את היין ולהשאיר.
אין לו כבר טעם של יין, אתה רוצה להחזיר אותו, אתה מוסיף לו כל מיני...
אז זה יין.
אה?
אז זה יין.
אז זה ההלכה של הדבש והפלפלים שמוסיפים?
כן, זה בא להתאים את היין.
לא, ואם הוא איבד כבר את הטעם של היין מרוב התוספות שנתת,
לא, הוא מעולם לא איבד.
אתה עכשיו מוסיף לו פלפלים.
מה שאתם עושים דבש ופלפלים זה יין שיש בו טעם של יין והוא נותנים לו כדי להשביח, או זה יין שכבר איבד טעם של יין כי מזגת אותו יותר מדי ואתה מוסיף לו דבש ופלפלים?
מה הוא מדבר? לקחת שליש מיץ ענבים, שליש פלפל, שליש דבש. הוא אומר, זה נקרא להתאים את היין.
בסדר, אולי ביין שיש לו כזה דומיננטיות, אולי כן.
אז אני אומר שגם בנושא שבדץ יש לו דומיננטיות. כי באמת, המרכיב הכי חשוב שם הוא המיץ ענבים. הכתב, במקום בזבז כסף על מיץ ענבים, יש דברים שהולכים בטונה, קונים את זה בטונה, ואתה מנפח איתו את היין. אבל מנפח את היין. אז אני, אבל אני אומר כדרכם, מחילה, אני אומר, הספרדים כדרכם, בכלל מתווכחים כאילו לא על הנושא. זה הנושא, לא 50% ולא 40% ולא 100% ולא הסיפורים האלה.
בסוף צריך לקמת את זה הלכה למעשה להוא שלוחץ על המכונה, על האחוזים.
כן, צריך, אבל הספרדים לדעתי כבר 40 שנה מתבקחים האשכנזים בדו שיח של חרשים. זאת אומרת, הדיון לגבי האחוזים של המים והיין זה ככה.
איפה אני רואה
בקבוק הרב? אוי ואבוי, תדע, יהודים צריכים להתפרנס, הם לא יכולים להסגיר את השדות המקצועיים שלהם. מה איתך?
שאמרת שור, זה שאומרים יש הרבה יקבים, שאתה רואה הרבה מסעיות של יין יוצאות, אף פעם אתה לא רואה מסעיות של ענבים נכנסות.
נכון,
הרבה מסעיות של יין.
זה נכון, זה נכון, זה נכון. אני חוזר עוד פעם, אני רוצה לסכם את, את, את הדיון החשוב הזה פה. מרן הראשון לציון רב עובדיה יוסף אמר, אל תבלבלו לנו בראש, אני רוצה לראות פה 51% מצנבים. אין 51% מצנבים, הביתה שהכל. והוא אומר שמרן אומר את זה, המשנה ברורה חולק עליו, הוא אומר שמרן לא אומר את זה. והאמת היא שאפילו אם נגיד כמו הרב עובדיה, זה רק במים, זה רק בתוספת מים, ואם ככה אז זה כבר לא 51%, כי כל הסברה של המזיגה, יש פה נושא שהתברכו ממנו, הנושא היסודי זה מה זה מזיגה. אז אומר הרב עובדיה, המזיגה זה 51%. למה? מה זה גזירת הכתוב, הלכה למשה מסיני? אנחנו יודעים שבזמן השס מזיגה זה 3/4 מים.
עד.
כי ככה שותים. אז היום 90% יין צריך. או 80%, או הנקודה העיקרית שזה יהיה יין. מה אתם מערבבים שתי סוגיות? פה מדובר על מזיגה במים. יש עוד הלכה. מזיגה בדבש ופלפלים, סימן ראש בית. ופה לא כתוב 51%, לא כתוב. כתוב קונדיטון שנותנים בו דבש ופלפלים. סברות חדשות לגמרי. יין ומים זה מסובך, כי המים הרי אין להם טעם. למה פעם היו מערבבים מים ביין?
להקליש.
להקליש. אז זה בעצם זה נגמר היום. זה נגמר. הענבים שלנו מאוד חלשים, זה נגמר. אבל דבר שפלפלים זה לא בא להקליש, זה בא לחזק. ועם אלה זו שאלה חדשה. כדרכם של הספרדים, הם לא עסקו בשאלה הזאת בכלל, הם יורים ישר את ה-51% שלהם שיגעו את העולם. בשאלה המהותית לא התעסקו, השאלה שצריכים להתעסק בה זה האם היין הזה הוא יין. עכשיו אני אומר לכם, הרב עובדיה כותב בתשובה, הרב עובדיה כתב על זה המון, הוא כתב על זה לראשונה בחזון עובדיה על פסח לפני איזה 60 שנה. אבל לפני 10 שנים יצא עוד מהדורה של חזון עובדיה על פסח שהוא שיפר את הכל, והוא כותב מהדורה בטרק שבאמצע הוא גם כתב. אז הוא כותב, הרב עובדיה כותב, אני צעקתי והבדת בגלל הצעקות שלי העלו את האחוז של היין ל-24%. לא יודע מה הם בלבלים לי בראש, אני רוצה 51%. אני אומר, אני יודע בדיוק מה הבדת רצו. הבדץ למדו את התשובה של הרב עובדיה והבינו שהוא צודק לא בגלל את מה שהוא אומר, אלא שהיין שלהם זה לא יין, זה לופט גשפט, והם הוסיפו 24% כדי שהחלק העיקרי יהיה היין והתוספות יהיו משפרי טעם ומחזקים את היין. זו הייתה הסברה שלהם, וזה טוב גם לדעת מרן. ולכן הלכה למעשה, אני אומר, אני חושב כל העינות של הבדץ טובים גם לדעת מרן, בלבד שיקפידו על דבר אחד, שזה יהיה יין, שיקראו לזה יין, שהתוספות יהיינה לא מים. אבל זה ברור שזה לא יהיה מים.
24% זה בטח לא יין.
מה מוסיפים ל-24% האלה? דבש, פלפל, סוכר, זה לא כמו תוספת מים.
רגע, ויש
באיזשהו מקום כתב, אני מתבייש שאני מדבר ככה. קודם כל רבותיי, אני אדם מורכב, זה הבנתם את זה? קודם כל צריך לבנות את הכל, הכל פה להרוס, לבנות מחדש. יש מזיגה במים, אני מחמיר עד סוף, עד הקצה, זה הרבה יותר מהרב עובדיה. הרב עובדיה
לא כותב בשום מקום שראוי יותר לקחת יין כמו שהוא?
כן, ודאי שהוא כותב את זה.
אז אולי, אז זה מסתדר מה שהרב אמר בשיעור, אז שהסברה של ה-50% אין לה איזשהו אחיזה ב... איזשהו אחיזה בפסיקה, אלא שהרב עובדיה יוסף דעתו שצריך לקחת יין כמו שהוא, 100% קרוב ל-100%, כמה מינימום לפחות, אז שיהיה רוב 50%, וזה כבר איזשהו שיעור שהוא קבע אולי מהמציאות שהוא...
אז זה נגד כל הפוסקים. למה זה נגד כל הפוסקים? כי למה כל הפוסקים האשכנזים אמרו שאפשר לרדת עד שישית? כי זה דרך בני אדם. אז אני אומר שהיום זה לא דרך בני אדם. אז הספק פחות להקל, הספק פחות להקל, זה ודאי סיבה הספק פחות להקל. הרי אומרים גם נגד מרן, אפילו אם נגיד שמרן אומר כמו הרב עובדיה, מה שאני לא חושב,
אבל הרב עובדיה לא עשה פה צירוף של הלכה,
אני אומר לך, אני לא מבין שבו בעיה בסברה.
לא, הוא לא עשה צירוף של רשבט, מה שהוא כתב שיהיה רוב וכמו משיכה.
מקליטים אותי, אני נשאר באשקלון עד 120, עד 120 מקפיאים אותי שם. אתה תיסע כל יום, כל החיים תיסע. היה לי משהו נורא מצחיק באיזה חתונה שכיבדו אותי באיזה ברכה ואמרו שאני דיין מבאר שבע. למה? כי באמת אני מבאר שבע פעם בשלושה חודשים אני נוסע לרכב יוחסין של ממזרות, פעם בשלושה חודשים אני נוסע יום אחד לבאר שבע. אז אחרי זה בעולם שהם אמרו, כל כך מהר התקדמת אשקלון, אמרתי לבאר שבע אין שום קידום, כאילו זה הולך לפי עיר גדולה, ככל שהעיר יותר גדולה בית הדין יותר חשוב. אנשים היו נרגשים בקהל, קידום מטאורי. התחלתי באשקלון, אמרתי כל בתי הדין אותו דבר, אשקלון, באר שבע, ירושלים, הכל אותו דבר, ההבדל ביניהם זה רק הקלאב.
מתי אתה קם בבוקר?
ההבדל זה רק המרחק הביתה, חוץ מזה אין שום הבדל. זה העניין. ובאר שבע זה רק סיוט שתגיע לבאר שבע, יצא לי הנשמה עד שאתה מגיע.
יש קצת לחברון, אבל
כן, החבר'ה
גוצר את זה באיזה כמעט 3/4.
זהו, סיכום, שאני הייתי אומר שהוא גם אמור להיות לדעת הרב עובדיה. המושג מזיגה, זה מזיגה במים. בכל המקומות שמדברים על מזיגה, מדברים על מזיגה במים. למושג מזיגה יש היגיון. מה ההיגיון? ככה שותים יין מעורב במים. נחלקו בדעת השולחן ערוך. הרב עובדיה אומר שמזיגה היום עברה להיות 51%, המשנה ברורה אומר שלא, רק מזיגת שמרים, לא מזיגת יין. אבל לכל הדעות העניין של המזיגה הוא שהיין יהיה טוב, ולכן אני אומר, הרי השולחן ערוך אמר שהעינות שלנו יותר חלשים, העינות שלנו עוד יותר חלשים. אין אדם שמוזג מים בשיעור של יותר מ-10% ויין, זה הורס את הכל, זה מגוחך. ולכן היום אם אתה מדבר על מזיגת מים, גם 51% ברכה לבטלה. צריך להיות שיהיה לו איכות של יין. אבל יש נושא אחר, ואינני יודע מדוע הכניסו את זה לבדץ.
בדץ, אם מצלבים העניין הזה, אותו דבר.
אותו דבר. אלא שמיץ ענבים יותר בקלות יורד ממדרגתו, כי מיץ ענבים יכול שאתה מוסיף 5% יין, רגע, אתם רוצים לעשות פה עוד מניין? יכול להיות שאם אתה מוסיף בו 5% יין, כבר אתה כבר לא יכול לשתות את זה. כן, את המים. זה המושג מזיגה. כל מקום שדיברו על מזיגה, זה מזיגת מים. ויש נושא אחר שלא כתוב בתלמוד הבבלי, אלא בתלמוד הירושלמי. זה נקרא קונדיטון, שמופיע בסימן רשבית. זה לא מזיגה, לא קוראים לזה מזיגה, זה תערובות של דבש ופלפלים. פה המטרה היא לחזק. מה המטרה של מזיגה?
להחליש.
מה המטרה של דבש? לחזק. מה זה יין בדץ? זה ניסיון מלאכותי לחזק. השאלה, האם יצליחו לחזק או לא? זאת השאלה, אני מוכן לדון בה, אבל למה הם לא דנים בה? למה? אני מוכן לדון בשאלה הזאת. האם יין בדץ זה דבש בטעם יין? דבש עכשיו זה גם יקר להם. האם יין בדש זה
סוכר בטעם יין?
לך תדע מה יש שם בטעם יין, או שזה יין מחוזק על ידי משפרי טעם. יש לדון בדבר הזה. זה ברור שזה משתנה כל הזמן. כלומר, לא, גם לפי הרגילות של אנשים, ככל שאנשים יותר מתרגילים מיין משובח, אז הזוועה הזאת מפסיקה להיות.
שלא יהיה עוול לבדץ, אבל העדכון שנתת
היום, כן,
שהבדץ ימלאו לרוב יין.
כן, בסדר. אבל אני אומר ככה, אם אתה היום תביא את היין של הבדץ שלפני 30 שנה, מה שהיו שותים בצבא, זה מברכים עליו בורא נפשות וחסרונות. זו הברכה שלו, זה
ברכה אחרונה הגומל.
בקושי שהכל, כל פעם אתה צריך לדון האם באמת אתה
מה שותה פה
בדיוק. אני מצטער לומר,
אבל לאז זה היה בורא פרי גפן.
אני חושב שכן. אני מצטער לומר שנראה לי שהדיון התבלבל פה. מה זה קשור למזיגה? מה, באמת לוקחים מים שופכים ליין? לא יהיה כלום, אתה שופך מים ליין. זה קונדיטון. זה דין אחר לגמרי. זו דעתי בעניינים הללו.
קונדיטון אין שיעור.
כן, זה פורש, כן. השכן אוכל לא אמר לא כלום, שיעורים ולא כלום. סוף דבר, רבותיי, המדד היחידי ליינות של בדץ הוא, אני מבאש לומר את זה, המדד היחידי של ליינות של בדץ הוא, אתה תואם את זה, אתה אומר, זה נטעם לי כמו יין, או כמו סירופ, או כמו סירופ. אם זה סירופ, עכשיו, יש יינות
כאלה. הרבה הם יכולים עם כל מיני מרכיבים, בלי יין בכלל, חתם של יין.
מגישים את זה לטעם.
לא, אנחנו יודעים, לא רגע, אנחנו יודעים שהבדץ מחויב לשים 24% יין. אנחנו יודעים את זה. יש. עכשיו, הבעיה שלי היא מה שנקרא יין לקידוש. אתם יודעים מה זה יין לקידוש? זה לא יין, רק לקידוש זה יין. זה משהו של דתיים, הכוונה.
במקום לרומם את זה לקידוש.
כן, להורידו את זה. לקידוש זה מספיק. אז אני לא בטוח, אני צריך, אבל זה המדע, אתה צריך לראות האם יש פה חיזוק כוחו של היין. זה כל זה, אני אומר אחרי הבושה ואחרי בתחילו אורחים, אני אומר את זה כי מה אני יכול לקרוא לבד יוסף, אבל אני, אם אני אגיע לחתונה ויתנו לי יין של בדץ, אני אברך עליו פורי פרגל. וכך עשיתי גם.
אז כל המצא הנבים כמעט שיש בכל זה שר בכיף יש
גם מיץ ענבים. למה? כי מה המיץ ענבים, אפילו אם המיץ ענבים מוסיפים, לא מוסיפים בו מים. גם מים, אולי יש 10% מים. מוסיפים בו סוכר.
סוכר.
כן, סוכר וכל מיני דברים כאלו. שמה המטרה שלהם? כן, שמה המטרה שלהם? לחזק את המיץ ענבים. זו דעתי. אני יודע שאם אתה תגיד למישהו, אדם דתי ירא שמיים, הולך עם כיפה כתיפה, יש לו זקן כזה מוצב, תגיד לו הרב ידר אמר, תגיד לך מי זה הרב ידר? מי הוא שיחלוק על הרב ידר? אז מה אם אמר, כל אחד יבוא, יש לנו מרן!
זה לא חולק,
נו. בום! ככה יגיד האידיוט הזה, שמבזה את הרב עובדיה, עם עולם כזה של תורה ושל יראת שמיים. ככה יגיד. אנחנו לומדים תורה, מה קרה? יש לנו פה אינטרסים, זה כאילו נראה שעומדים, וואנה, אנחנו עומדים על המשמר, מזלזלים פה בכבוד מרן או לא מזלזלים בכבוד מרן? מה קרה? לומדים תורה כפי שזכינו, איך שהבנו, והכל בסדר. מה קרה? מה זה הדברים האלה? והרב עובדיה אמר לי, אתה תמשיך בדרך של הרב משאש. ככה אמר לי הרב עובדיה במו אוזניי. מה זה במו אוזניי? במו אגרופו הוא אמר לי, במו אגרופו אמר לי אישית, אתה תהיה כמו מה? לא, זה אגרוף, סתירה זה היה לא כפה, כפה זה היה כשהוא לא היה
בחימום,
אחר כך עבר לגרופים. אמר לי, אתה תהיה כמו הרב השש, ככה אמר לי. אז הרב עובדיה הוא לא כמו המטורפים האלה שהם מייצגים אותו, חושבים שהם מייצגים אותו, מסכן. וצריך, בכלל אני ממליץ ללמוד את הרב עובדיה. הלכות יוסף זה ספר טוב, ותלמדו את הרב עובדיה בחזון עובדיה, זה הספר שצריכים ללמוד. אתה רואה יוני עושה ככה, מה זה? מה זה חזון עובדיה? מה זה חזון עובדיה? יש לא, האחרונה, האחרונה יש 17 כרכים.
הראשון שיצא עכשיו זה השיוצא של פסח.
עכשיו יצא חזון עובדיה כרך ה, כרך ה, איזה כרך יש לך? השבוע יצא כרך ה.
לא, עוד לא הגעתי.
כרך ה, היהודי הזה הרב עובדיה בגיל 91 הוא מוציא כל שנה ספר. זה, אי אפשר לקלוט את הדבר הזה, זה פשוט לא נקלט. מוציא כל שנה ספר, תוכן את ההלכות, תוכן וחוזר בו, לומד עוד פעם, אומר, מה שאמרתי חשבתי על זה עוד פעם, עכשיו אני חוזר. מדהים, אבל זה שלב, זה לא יגרום בעוד בירת שם, אני צריכים להסתיר את זה מעיני הציבור, חייבים להסתיר את זה מעיני הציבור, אז אנשים יהיו להם בעוד בירת שמיים. למה הוא חוזר בו? הוא תמיד ידע את הכל.
דווקא גדול חוזר בו.
ודאי.
מי שחוזר בו, זה אחד שהוא מספיק גדול, להגיד, טוב, זה טעיתי.
לא, למה להגיד טעיתי?
נחשפתי ליותר דברים, חשבתי מחדש.
למה להגיד טעיתי? זה ברור, שככל שאתה לומד את הסוגיה, זה יכול להיות אפילו שהוא כל החומר היה לפניו, ייתכן אפילו שהוא ראה את הכל.
ככה
הבאים
את הסוגיה.
למד, חזר עוד פעם על הסוגיה, התבררו לו דברים באופן אחר.
תמיד יש פינות.
הרב משאש זר צריך לך אמר לי פעם, האנציקלופדיה שלו עוזרת לי לחלוק עליו. מה הכוונה? זאת אומרת, הוא כבר אסף את כל החומר, אבל הגיע למסקנה הזאת, שאני קורא עוד פעם את הכל והגיע למסקנה הזאת. איך אמר לי הרב משאש? שזה יופי, גם הרב עובדיה עושה את זה. טוב, רבי חנן בן עקשיא.